היום ספר ריג לתוך הנוף הכללי של שיעורי שבת מוצאי שבתות. המתכונת הזאת, המסירת הזאת, עברה שינויים משמעותיים במסעת השנים. השנה הראשונה שהגעתי לישיבה, אז חשבתי שהצייה בסיסית צייר לשבת להעביר שיעור שיעסוק בנושא הלכתי באותה פרשת שבוע. כמובן, אם לעשות את זה, אז לא היה בדיוק מגיעים בשוויון בין הפרשיות, לא היה פרשת משפטים או פרשת קדושים, כי היה פרשת להאזין. אבל כך עשיתי, חשב שזה הולך טוב. אם זו הייתה הצעד הראשון במסלול הזה. אחרי בשנה השנייה, מספר שנים, בסדרת שיעורים לחסות העקרונות והיסודות שסדרים בש"ס, שדרך כלל לימודים בישיבה פחות. הם בישיבה, אבל יש לנו ישיבה. זה שיש סדרים שלימדים יותר, לימדים פחות, זה בימי חז"ל. במקום אחד חז"ל מדברים על שלושה סדרים שלמדו והשאר הזניחו, מועד, נשים ונזיקין. במקום אחר מדובר על ארבעה סדרים, תוספת זרעים. וחשבתי שזה יהיה תוצאה משמעותית למאגר ההלכתי שהידע של בוחרים. אני הייתי מרוצה מסדרת השיעורים בכיוון הזה, בין היתר מבחינת ההיקף, מבחינה אחרת, מבחינת היסודיות והעקרוניות. זה שנים אחדות עסקתי בכך, וכאמור הייתי שנית מרוצה. כלל הסיבור היו פנים אחד, פנים אחד. יש לי חשוב שבעוד העקרונות, באיזו שנה פלוס, שסבא סדרים, אז הפריז אותך על תלם מסוים, שיצאת בידע הרבה יותר משמעותי אשר היה לך בראשית השנה מזרים וקודשים מתארות, אבל יש רבים שרוצים משהו יותר מעשי, יותר חתיב כבר פרקטי, וקובעים שיגונים אחרים למיניהם. אני זוכר פעם פגשתי, הייתי במפגש של ראשי ישיבות שיגוד ההסדר, ופתחה שיחה בקשר של סדר הסדרים בשבתות. מה מבנה, מה עושים, מה לומדים בכלל, מה לומדים. ביתר, באותה פגישה הפלטתי, אז הייתי באמצע לימוד הסתדרות בסדר הקודשים. הפלטתי שלא זה מה שאני עושה. היה שם אחד מעמיתיי, שלא משהו פתח פה, פתח עיניים. מה? צריך להשיבה, יש ברוכים שבמשיבה לשיעור הקודשי. אמרתי לו, לא כולם באים, בכל מקרה, אבל שיקור הזה לא שיקור. טוב, בכל אופן, במוצד הזמן, זה לא עונה על כל ציפיותיי, אז ניסיתי להראות שתי ציפורים במכה אחת. דיינו להגיד דיבור שחלקים עקרוניים ברמב״ם, בד בבד דיבור ברמב״ם ולימור בשבתות. אז זה שוב, מי שרוצה בזה, זה מאוד מאוד מצליחים עליהם. אבל דבר שווה לכל נפש. רק יש מלכות נפש, זה לא הצלחתי בדיוק לעמוד על כך. ובשנים האחרונות, בכל מקרה, היות ועברנו ממצב שבו יש שני ראשי ישיבה, כל אחד יעביר שיעור אחת לשבועיים, נוצר מצב שארבעה, כל אחד עבר שיעור פעם לארבע שעות. אנחנו פשוט מבינים אם להיות דבק במסגרת, ברצף, לעשות את זה פעם לארבע שבועות, ולספור עם אחים שהם יבנו את שם, לעשות את זה בישיבה, על פי זה, לא היה כל כך מעשי. בזמן שזה כן היה, שפעם שבועיים שהיו לנו, היו בחורים, מי שהעדיף את השירים של הרביטל, תכנן את שבתותיו, כדי שהרביטל נמצא. מי שהעדיף את שלי, אז ההפך. אבל כאמור, אחת ארבע שבתות זה פחות מעשי. ובמידה מסוימת עברנו לסדרה של שיעורים שאינם בדיוק סדרה. לא בתחום אחד, נושא אחד, ברצף. הרב שותף היה יותר בדברים שנוגעים בנו, כיחידים, כשומרי תורה ומצוות, כדבקים בהלכה, נושאים מגוונים. אבל בלי רצף, ניסינו לחדם בנושאים כמה שניתן להתייחס לנושאים שתופסים את תשומת לב וצריכות הבחורים, ובנקודה הזאת אני חושב שנמשיך, אבל כאמור, התלות בדיוק בסדרה זו, סדרה אחרת, כדומה, זה כרגע שאנחנו יוצאים במצב של אחת ארבע, לא חושב, נדמה לי שזה יהיה מעשי, מאוד שזה בעצם לא אחד ארבע, אם יש גם שבת הסגורות בינתיים, אז זה פחות. טוב, בכל אופן, כל זה אני אומר לכם קצת לפרוח את עיניכם, להגיע לגלגולים של מה לומדים, גם שמדובר בחלק קטן של הלו"ז שלנו. ושנית, להתייחס לנושא שפורסם בפרשת השבוע, שיש בה גם משום היבטים הלכתיים מסוימים, גם משום דיבורים פרשה מסוימת ביחס לפרשת השבוע, הגיע להיבט לתחום הלכתי. המדבר בנקודה שנגעת בפשוטו שמקרא פרשת השבוע, וזה חיזורו של אברהם אבינו על קבר עם פטירת שרה. אני רוצה לעבור קצת על הפסוקים של עצמם, ואז לעבור לרקע ההלכתי. אנחנו שומעים בראשית הפרשה, ממש בראשיתה כמובן, זה דו-שיח, זה רב-שיח, זה יושב אחד מצד פסיכית, בין אברהם וסביבתו הפוליטית והחברתית והכלכלית, מגיע לקבר תשובה בת שרה. זה עוזר בתמצית ובגדול, כמובן תיאור קצרצר של תוכן השיחה, אבל אם נעמוד על הפרשה עצמה, נוכל לראות משהו מעבר לזה. טוב, בפרטי הפרשה הזאת מתחילה בפסוק ג' ויקם אברהם פני מיתו, לדבר בלכת אמור. כאן מופיעה סדרה של הצעות, דרישות, תפילות ויוצא מצד אברהם אבינו, ובאידך המענה שניתן על בני חית או על דובר שלהם וכו'. כאן יש שינויים קלים בניסוח הדברים. יש שני הבדלים בין האמירות השונות של אברהם אבינו. אחת, על מה הוא מדבר? אז בהתחלה יש פה איזו פתיחה מצידו, שראשונים, חסב המדרשים, צריכו להסביר מה יצא בכך, מה היה בסר. יהיה בדושה ואנוכי עמכם. זה דמי הקדמה שמאפשרת לו לקבוע את מעמדו החברתי והתשתית שמאפשרת לו מצד אחד לצפות ולקוות שיקבל בבוקשו, ושנית שירכך התעזות אפשרית גם בנושא רגיש שבהרבה מקומות גם לדורות נוצר בעינו כסיבה שהוא רגיש. גם היום, תצורי בתרבות ובכל מדינה למדינה, יש יחידות שונות של בתי קברות בקבוצות מסוימות. אם אדם שהוא אזרח, אם מי שלא אזרח, אם מי שדתי או לא דתי, אם יהודי ואם גוי, וכו' וכו'. אז זה מתח פתח לאברהם להגיש, להקדיש את תקופת, את כרטיס הביקור שלו. גיאה ותושה. מה זה גיאה ותושה? זה נושא שעצמו נותן בוחית. אבל בכלל הדרישה, בבקשה, תנו לי אחוזת קבר עמכם. הם כבר מתים לפני השם. כאן מצד אחד יש דרישה אחת מפורטת, מצד שני משהו מצומצם, קצת אביוולנטי, כמה שהוא רוצה. אני רוצה שהם יעשו, שהם ייתנו. מה הוא יעשה? רק דבר אחד, רק יקבור. כבר, הבנה היא שיקבור במקום שאחוזה שהוא יקבל. אבל מה שנאמר כאן מבחינתו, רק מדובר בעשה הקבורה, שברקע יש הקביעה של קבעת השם ברכים לכם. אבל למעשה מדובר רק פעולת הקבורה, לא על המעמד של הקבר. בינתיים גם לא התרסות באיזה קבר ואיכן הוא נמצא. הפרטים האלה אנחנו נגיד עליהם בהמשך. מה הפרטים האלה? מה טיב התהליך הזה של הקבועה? אם יש איזו משמעות לפועל הזה? בהמשך גם כן באיזה קבר נמצא, מדובר, לפחות באיזה אזור הוא נמצא. ושלישית, טיב העסקה. זה בא ברכישה. רכישה שהיא לא בגדר מתנה, אלא בגדר מקר וממכר. בהמשך כאמור, הפרטים האלה, שאולי בכללות מסוימת הם לא בעלי משמעות מי יודע מה, אבל הם משתתפים, משתתפים, משתתפים בסיפור ובתשובות, בשאלות מצד זה ומצד אחר. התגובה הראשונה של בני חת כמובן היא להיענות לבקשה. אבל במענה של הבקשה יש משום איזה רמז עבר שזה לא כל כך פשוט מבחינתם. לא היה אדם פשוט, אזרח רגיל, גר בעיר החיתים, שלא היו נענים לבקשה. אלא נסיע להקים אתם בתוכנו, אברהם בגלל איזה מעמד חברתי משמעותי, ומילא זה משפיע גם על עצם קבלת קבר, גם איכות של הקבר, נפחד ואין קביעות ביתך. ובסוף הפסוק יש רמז, נורמלי, דרך כלל, שוב לא רואה שאדוני, לא יוצא אלוקים, אז יש זכות לאזרח, שמישהו, אדם זר שרוצה לקנות קבר, שצריך בתוכם, שלא יאפשרו את זה. הוא אומר, יוצא אלוקים, איש ממנו לא יחרד, לא יחרד ממך, מקור ביתך. אבל היכולת להגיש את ההתנגדות, שזה חלק מהנוף, זה קיים. אם אני קורא לפסוקים נכון, אברהם קורא את המפה נכונה, הוא כדי לקדם את העסקה, הוא עושה מה שלא עשה בהתחלה. בהתחלה הוא לא ניגש אליהם ואומר, משתפו. הוא קורא בפני הפורמלית המשפטית מה מצבו. אחרי שהוא שומע שהנכונות לאפשר את הבקשתו היא בנויה בסך הכל הפרט שיכול להיות גם כן שבריר, היום יכול להיות שיהיה אלוקים, מחר יכול להיות שום דבר. אז הוא נכנס לאיזה ג'סטה יותר משמעותית, עם נימה מסוימת של קנייה, של קבלת התנאים שלהם, והשתחו. והשתחו הזה מלווה בהמשך בשינוי מסוים בבקשה. אם בהתחלה הוא דיבר בצורה מעורפלת, תפשרו לי את הקבורה, תנו לי אחוזת קבר. כאן הוא מתחיל לפרט מה רוצה ביהו ברד המכפלה, שאם מפני שזה היה ייחודה בהתחלה, אם שייחודה היא גנק לה על ידי זו שעשו בהמשך. בסוף ספר בראשית, כשיעקב על ארץ דווי מדבר עם בניו, נותן להם צבא, צבא שנקראו אותו במערת המכפלה, שם קבעו את זו, שם קבעו את לא יודעים. אז יש להניח שזה מפני שמה שאירה שם בהתחלה, שהיה מקום סתמי. אבל גם מסתמי כדי לא היה. יש איזו סיבה למה שאברהם אבינו הוא היה דווקא במערת המכפלה ולא במקום אחר. אולי בתוככם. שניכם דיברו על יוצאו בתוך, הגיע אותו שם, אנוכי עמכם. להיות איתם, שיהיו בתוכם, לא אין שונה. הוא מחזק כאן את הזיקה שבשני הצדדים, שניכם התחילו, הם פה והוא שם, והוא משתחווה וכו'. וכעת, הוא והם, הוא בתוכם, והם מכירים במעמדו ייחודי וכו'. טוב, זה מקדם, הג'סטה הזאת מקדמת את התגובה שלהם מצידם. וכאן אנחנו שומעים גם על התפוצה שיש לבקשה, כל בי שער ירוב. ושנית, גם פרטים לגבי המקום. ושלישית, שהם נותנים לו את המערה בלי תשלום, בלי כסף, וכו' וכו'. כאן בא ג'סט חדשה מסתר אברהם אבינו, משתחווה לפני המארץ, כעת הוא משתחווה ברמה אחרת. אם השתחווה הראשונה השתחו להם הארץ ואת המלימו וכו', שם זה יותר כללי, השתחו להם הארץ, לא עולה להחליף את זה פחות משמעותי. בכל במקרה אנחנו מגיעים את ההשתחה הסופית, שזה אמור להיות עסקה של רכישה, וחיפשה שבה בורא בודד את הכסף ואיזה משהו אחר. סתתי כאן את מהלך חילופי הדברים שביניהם, ונבוא ונראה למה אנחנו מגיעים אם אנחנו רוצים לקרוא את הפרשה לא רק בשורש הנרטיבית, הסיפורית, אלא לקרוא את הפרשה הספקלריה הלכתית, כפי שניתן לצפור באברהם אבינו. מה הבקשה הראשונה? אברהם ראה צורך לבקש מהם, לשוכל לקבור. הבקשה הראשונה היא שפשוט התבורה כשעצמה תדאפשר. שם כך, יש נתונים שנדרשים, שמאמינים לרשותו את המקום הזה, וכשמאמינים אותו לרשותו, מאפשרים גם כן את פעולת הקבועה. ופה מדובר בזה מסוים שני נושאים שונים. אחד הוא שיוזמה מצידם, את השלב של העברה עם איזה עדים ממוניים, אם כי אמונת מתנו יש משמעות כפולה. אמונת מתנה מופיעה בתנ"ך עם מקשרים שונים, ולפעמים הדבר הזה מפריע אותנו בדברים שאנחנו עושים ראשונים. יש תוספות שמופיע גם בגיטין דף כף, גם במציע דף במזיין, שאין נתינה פחות בשביל פרוטה. עם התוספות, אין שפחות בשביל פרוטה, מה זה? יש מתן דם על המזבח, מתנות, יום כיפור יש 43, 47. כל קורבן עם מטלות שלו, אז כל טיפת דם שנוצא למזבח צריכה להיות שווה פרוטה. אתה עושים את זה קצת באוויר, אבל כמובן התשובה היא גם פשוטה. למונת תנו לוטט יש שתי משמעויות שונות. גם בשפות אחרות, באנגלית יש לנו to give, give זה יכול להיות מתנה, את הגיפט, או או תגיב לאוויר פיזית, תן לי היפון הזה, את הספר הזה, את כל שקופה הזאת. עשה גם כן בצילה בשביל הקודש. אם חזר אומרים בהלכה שאין צילה פה בשביל פרוצה, אז לא מדברים על אותן צילה שהיא אהבת חפץ ממקום למקום, אהבה פיזית, אהבה משפטית. אז זה בכלל מה לדבר בגלל מתן דמים. ניסוי אחר של נצילה, כאילו זה פועל אחר לגמרי. כאן גם כן, וכיצוי אחוזת קבר, אפשר להביא צלום בלשון, בלשון משפטית, תנו לי שתהיה שלי, או תנו כמו מתן דמים. הפעולה הזאת של העברה, עבודת החפץ, ששני חיל עמד לרשותו של הבעלים, של אפרון, כעת שמאפשרים לעבר אדם אחר לפעול בו כבעלים, זה מה שקורה כעת, אבל זו הנצינה. יש מה שאמביוולנטי אם כך, ומה הבדיל בעברה מוצר. איזה צנונה, נצילה הוא מדבר. שנית, מבחינת הלחיצות של הדבר הזה. מה אברהם אומר? תנו לי אחוזת קבר בבוכם, ואברהם מתים לפניי. כבר בחיבור כאן, הוא בא לומר לנו שיש לחבר את הנתינה עם הקבועה. אם תדעו להתאפשר, אם לא ידעו זה לא יתאפשר. למה זה לא יתאפשר אם לא יתאפשר? אז כאן יכולות להיות שתי הבנות. הבנה אחת, במקרה ציוטית, אם תהיה איזו פלישה מצד אברהם אבינו לצד הזה, אז יעמדו אנשי בני חית, כל הכבוד שיש להם לאברהם מהצד ושתיקות. אבל שנית, המניעה שאם אין צנוע, שאין גם הקברה, זה לא עניין מציאותי, זה עניין מוסרי ומשפטי. הם עלינו לעלות על הדעת שאברהם אבינו, אביר הצדק והמשפט, הוא יפלוש לשדה של מישהו אחר שם יכניס קבר ונביא בבעל משמעות להשתמש בקבר. אם אתה קובע אדם במקום מסוים ותראה את זה בהמשך, אז לא להשאיר את זה כמו בצפון ניטרלי. גם בעולם הכללי וגם בעולם הרחב ובעולמנו קבורה, קבר, מקום אופי מסוים, חסיון מיסטי, חסיון מטאפיזי. אבל לא סתם איזה מקום ששם אתה מבצע פעולה פיזית, נטולת את הנתונים האלה. ומה הבעיות עם זה הקבורה? אז תעשו שאמרתי, יש פה שאלה אחת, האם בהחלט יאפשרו לאדם שלא קיבל רישיון לקבור, שזו היה גם שדריכה של היבלות של אפרון, וגם פלישה לתוך החברה. אתה יותר גאה בתושב, גאה בתושב לא יכול לקבור במצור שהוא מוצא במצור החוב, להכניס עם קברים. אז זאת בעיה אחת, בעיה שנייה היא בעיה של הלכתית. אני פה יבש לגזר. אם אין עצמו. יבש לגזר, יש נניח שצריד את אברהם בבינו, חז"ל אומרים שהבהמות שאברהם בלוט, זה ההבדל, הם אכלו משכה מההפקה, משכה מהשם זולת, אחת כמה וכמה, שזה בא בקבע, בכל מרגיש, מדובר בפעילות שאברהם בשביל בעצמו אמור לעשות, זה לא בצורה חלקה, בלי הסתרת הבעיה המוסלמית וההלכתית, לא יודע. אז כאן יכול להיות שמישהו יבוא ויאמר, רגע, זה לא גזר. גזר זה שאתה תהיה חיפש בשביל, אביא אותו ברשותו ולרשותך. עכשיו במקב לפיינטט, דברת על כך שאם אתה בגניבה, בצורה של אותו דבר, שאם אדם גנב חפץ, הוא נכנס לרשות הזולת, הוא נכנס לשלוש השימן. שלוש השימן העביר חפץ ממקום X למקום Y, על ידי משיכה. משיכה ברשות הבעלים זה לא קניין. אז אם אחר כך בהמה מתה, כשעדיין נמצאת ברשות שמעון, זה לא גזר, לא גניבה. אם הוא הגביע, כשאני בא כולה בכל מקום, אז הבעלות עובר באחד ובשני. יש דיונים האחרונים, אני לא אקרא את זה בכל הפרטים, אבל לפני במיוחד יש דיון יש לו זה. לגבי גזר כזה שיש בו משום עברת החפץ וצולו. במיוחד אם אתה חופץ החפץ שלך, טוב. חופץ, אם יכול מישהו לבוא ולומר, בזמן בקרקעות, קרקע אינה נגזלת. קרקע אינה נגזלת, אין בעיה של גזר. זה עדיין אפשר את הבעיה המעשית. מוסרית זה בלילה בסדר. אבל כאן, שנבין, אם באים להתייחס לבעיה הלכתית הזאת, שני דברים. א', יש מקום לדון שקרקע אינה נגזלת, כל עוד לא משתמש בה. זה בא בסך הכל שאתה מוציא אותה ברשות הבעלים, אני אומר אותה במקום אחר. אם השארת אותה, אם משתמש בה, יש מקום לומר שיש שני ערוצים בגזר. יש הגזל שאתה משתלט על החפץ, מוציא אותו ברשות הבעלים לרשותך. כך בהגדרה ברמה בראשית פרקה בכל גזלה גזלה. בשני, יש שום של תלתי התשמיש. שאלה שזה התשמיש, זה המצאה שלי. אפלות דרדום הראשונים, בגלל סוגיה שמופיעה במלאכות תקופה א', בקרשי דף תמיני, עוד מקומות. אם אדם משתמש בחפץ הקדש, זו מעילה. מה המעילה? זה משלים שני הסברים. הקרדום של הקדש בקורי בועץ. אפשר להבין, במעילה יש שני סוגי מעילה. יש מעילה שמוסיף חפץ לרשות הקדש, מוכיח לרשותך, או אם אתה משאיר את זה במקומו, הוא משתמש בו. זה מבואר בסוגיה בראשונים, בראשונים, בראשונים. ובסד מעילה, דף שצאת חף, שם זה מופיעים. ובכן כאן ניתן לומר שאפילו עם אברהם לא הייתה בעיה של גזל, רק אינה נגזלת, ויש גזל מבחינת התשמיש. במה מדובר באותה סוגיות במעילה? זה נכון בראשונים. התוספות קידושין דף ה' אומרים שאם אדם לוקח חפץ חיים שהוא משתמש בו, שזה כשל עצמו, גם אתה לא מעביר את זה שזה קדוש, זה כשל עצמו הוא כבר מעביר מעילה. איך שיש פשוט את הסוגיות, הייתי בעילה של העברה. אבל גם משפרש את הסוגיה בעילה של העברה, יכול להסכים שבעיקרון יש מעילה, וכשבאתי עושה איזה גזל בהקדש, זה גזל על ידי תשמיש עצמו. בעניין הזה יש א', בעלה של רב חיים, איזה חיבורו, שהוא מביא שיש מחלוקת בתוספות, במגילה בקידושין, ברמב"ם, כל הכנסת הפרטים, והמתק שם את הבעיה הזאת על השולחן. זה רואה את הבעיה של גזל מבחינת ארבע התשמיש, גם את המשר זה במקומו, אבל לא בקצת התשמיש מבחינת הרעה שיש לך מארצות גל, מהחפץ, שזה משלם על התשלום הזה. יש שם שמפרשים שבסוגיה הזו של מעילה בקדום, זה שלם, גם אם אתה לא רוצה אותו בשוצרו, אבל לא רצית לזכור, בקדום זה לא אופניים. זה לזכור אופניים, זה שלם, אתה לוקח לאופניים, לא משלם. אז יש גזר על התשמיש שאתה לא משלם עבורו. כל זה נכנס לדיון באותם ראשונים, באותן סוגיות שהזכרתי לפני כן. ובכן, נחזור לענייננו כאן, יש לאברהם אבינו תור אחד שרוצה לפעול בצורה הלכתית, רצון להתגבר על בריאה של גזל, כשעצם הפעולה של התשמיש, של הקבורה, של סוג מסוים של תשמיש, אז העצם הוא שלם או לא משלם. אז כן דבור מולי על קרקע לא נגזרת. כמו שני דברים. א', יש בכל מיני ראשונים, מה שנאמר בגמרא בכמה מקומות, בכל מיני פרס וחכמים, אם קרקע נגזרת או לא. במה מדובר? מדובר באיסור או בחיובי בתשלומים. זה מחלוקת תוספות והרמב"ן. אמר על התורה, הן בסוגיית גזל, הן בסוגיית הונאה בפרשת בהר, אומר שברור, בהונאה יש איסור לאו, אף שאין הונאה בקרקעות. הונאה בקרקעות אומר שבחינת התשלום והפיצויים, זה אתה לא צריך. אבל כשאתה עובר על לאו, אתה שאתה עובר על לאו. אתה זה במציא לסמכה לבד א', חוקים על זה. אבל קרקע לא נגזלת, מפני שאתה לא יכול להזיז אותה. כשאתה לא יכול להזיז, אז כאילו לא נגזל. אם לא נגזל, הוא משתמש בתוספות שאין גם לאו. אבל א', משתמש ברמב"ן, ב', יש ברייתא בספרי ש... מפורשת כדעת רמב"ן. רמב"ם מביא אותה בהלכות כתיבה, Geneva. Zayid al-Khayyim Zalif. המשיג מול חברו והכניס מתחום חברו בתוך תחומו אפילו לא אצבע. אם בחזקה עשה, היה זה גזלן. ואם השיג בסתר, היה זה גנב. גנב, ואם בארץ ישראל השיג כסי הגבול, היה זה עובר משני אליו. ולאו גניבה, ולאו גזלה, ולאו לא תשיג גבול. כמפורש שיש לאו נוסף על הגזל. פרט לזה, יכול להיות ששכחה אינה נגזלת, נחזור בסופה לפני כן, אם לא מזיזים אותה במקומה. אבל אם אתה קורא קבר, גם זה עזיז בזה מסוימת. שזה בכל מקרה הייתה צריכה לבעיה שגזלה בקרקע. טוב, זה עונה לנו, לא מראה, אברהם צריך בהתחלה צנוע לאחוזי קבר, שלא תהיה בעיה של גזל, הקריאה, או על זה שהתשמיש או על הזזת הקרקע, שזה גם כן חלק מתהליך הגזל אם לא קיבל רשות. ובהמשך אנחנו עוברים לשלב שני בדיון, בחפת הדברים. שאומרים לו שהוא יכול לקחת, איש ממנו לא יכלה ממך כבר מתח. מה נרמז כאן באיש ממנו יכלה? נרמז ככה, תשמע, דרך כלל אדם שלוקח, קורא בו, בחסר של מישהי אחר, פרט בראש של זיקין, יש לו בעיה של גזל. הוא לוקח לעצמו, תשמיש, לא סתם שהוא קורא, הוא קורא כשם תשמיש. אבל שכה, שירקים אותם בתוכנו, שכה זה ילך. אבל זה שם על השולחן, הבעיה שהגזל, אבל יכול לא רק הגזל, וגם שאלה אחרת. מה אברהם אבינו רוצה לעשות כאן? לקבור את שרה. לשם מה הרקע שזה, שעושה לקבור. אז כאן שתי נקודות לפנינו. נקודה אחת, במישור הבין אישי, אותו אברהם שבא לספור לשרה ולבכות אותה, צוף אהבה כפי אשתו, וגם ברמה האנושית, גם מדובר איזה בית מצווה שמוצא אותו במונח בחוב. הרואה צורך מוסרי לקבור אותו. זה רובד אחד. כשעצמו מתפסל שני ראשים, ראש אחד פייר זה אשתו, ופייר זה דבוש אצל המלוקים באותה אישה. אבל בצד זה אין מצווה של קבורה. כאן יש לנו שאלה אחרת, אני רבה בכלל. רבה בכלל סנדרין. אַפ גדאַד פֿאַסן זיין. אַ ביט איז די באַיע. אַ טראַג שדבר שיש צורך בו. אז מופיע במקום קצת מוזר. אז אחרי למשילה יותר כללית, למה פרשות מסוימות מוצאות במקרחים. אם אדם עבר עבירה, חייב לסקילה, הוא מתלווה לזה תלייה, לא תליד עם יותר לעת, שכבוד יגואל ביום ההוא. זה איסור של מטולין, שצריך דווקא אותו יום לקבור אותו וכו'. אני אפתח ברמב״ם, פעם שעוסק, בדיני נפשות, שמתחיל כיסא דיני נפשות, פרק ט"ו, הלכה אחרת. התיאור שהוא נותן לגבי חוגי בית דין, הלכה אחרת, הוא מצוות עשה לקבור את כל חוגי בית דין ביום ההריגה, שנאמר כבוד יגואל ביום ההוא. ולא חוגי בית דין בלבד, כל המלין את מיתו עובר לבלו תעשה. אינו לכבודו להביא את הרוב התחליפין, אינו עובר עליו. כברם המצוות העשה מופיעה לגבי הרוגי בית דין, עליו, הן לגביהם, הן לגבי כל הרוב. זה מורה דיון באחרונים, סבר המפרנקל, תמצאו את זה. מה גם מסתם אדם, עם מצוות קבועה, מדורה איתו. נניח, זה פשוט סביבו של ידידה בן בב, שיש מצווה כזו. אז יש לנו בעיה כאן לגבי אברהם, לצהר, לא קבל רשות. על הבעיה של גזל, צורה זו אחרת. בית, אני מקיים מצוות קבועה. על אלף נקבע שיש מצווה כזו, והייתה גם כן לפני מתן תורה. בית, נשאל את עצמנו, מה נדרש כדי שהמצווה הזאת תתקיים? אמרו לי, כשקצת נסיים, לא נדרש. אמרים כמה חברה קדישה, עם הכלים הנדרשים, מוצאים את המקום, וקוברים, עם בארון, עם בקרקע, יש כל מיני פרטים והלכות שאלה. זה נקרא לקבור. אני לא מכחיש את זה, אבל גם לא מסתפק בזה. אני רוצה לעבור לשאלה אחרת, ואני אחזור אחר כך לעניין מצוות הקבורה. אגור פעם סיפר לי שהוא התחתן בת הנזיר. למחרת שבע אחות, הוא אמר אשתו, צריך לה לקנות קברים. הייתי בהלם. אמרנו לה, משפחתו, זאת הבשורה. למחרת שבע אחות, קונים קבר. יכול גם היגיון בזה. מה, לא, אנטי היגיוני, אתם מבינים. היגיון. אם אתה בא לאדם שהוא בן 23, ואתה התחתן, יש תחושה, הוא יושב על פסגת העולם, תם למונות. אם יקנה קבר, קבר, יש כל החיים, קבר נדע בעוד 60-70 שנה. אז אם אתה הולך אליו שהוא בן 70, ואתה נדע לידי קבר. נסיעה בפסוק, 70 שנה, 80 שנה, אז איך הייתי עשו? אז למה נגמור בעסק הזה במחת הנישואים, יותר לצבים לדאוג עד זבור לבטחה איתה שאדם הולך לעולמו. חוב, על מה שאני מספר לכם את זה, לא כדי שתשאר צריך לצפור מרב גורל. הולכים לקנות את הקברים. בדרך כלל היום, זה לא רק היום, נהוג שמי שרק יכול, קודם לעצמו כמעט כקרקע. זה לא בהחלט, בהכרח, אקט הלכתי שיהיה בעלים של הקרקע, אלא הוא רוצה לבנוע בבת הנפש מן יורשים. אם הייתה פעם בבעיה שהיורשים, הנפטר, היורשים לא הסדירו את העניין מראש, פלונט האדיר עם כאב ראש וכאב נפש, כל הצער, הפטירה, צריך מאוד כדי להיכנס לעסקה ולהיכנס בסמן עם הגבאים, אם תשלם X, תשלם Y, אם אתה נמצא במזרח, תשלם ככה, מה משלם ככה. אז חלק גדול מהגישה הזאת זה שאנשים יודעים, היושבים יודעים מראש, או שפה ידע מראש, אפשר להסדיר את העניין בצורה עניינית אנושית. אבל יכול להיות שיש גם שיקול הלכתי. איפה זה נלמד? דיברבטרה, כן? יש סוגיה... דיברבטרה גם ירושה ביר ירשת מי. יש ביתר ירשת הבאה גרשת אשתו. זה מחלוי בגברה במקומות, בשירמים וחכמים, זה מדרעית ומדרבנן. בכל זאת רמה ורעיבד, מדרעית ודרבנן. אני מה מחפש את מקור לזה. אז יש סוגיה מורכבת, ואני לא קייס לקייט, שזה בנוי על הפרשיות בתורה שמדברות על הרצון למנוע הסבת נחלה. הסבת נחלה זה שיש כל שבט קיבל חלק מדינה בארץ. יש שיקולים לפי החלוקה. תארו לעצמכם שנתנו שבט X, מגיע לו X פעם. אחר כך הולכות קבוצה של בחורות באותו שבט, חתנות עם בחורים בשבט אחר, וכעת אמא, בבעל, יורש את האישה, בחורות אלה תמותנה, אז הנחלה תעבור מהם, השבט החדש. זה שפרשה בתורה, לא רוצה למנוע את זה, ולא צריך לנחלה. הסבת נחלה יכולה להיות בשתי דרכים. דרך אחת, עם ידי הבעל, שאישה ביתה והבעל יורש אותה, זה עובר על השבט שלו, או אם לא הבעל, זה שהבעל בית לפי האישה, והבנים יורשים אותה. גם הבנים זה מעבר משל השבט אחר. יש סוגיה שלמה בבית הסבת החלה, ויש זה גם כבר ניסו במקרה קונקרטי. זה צריכים לראות שם את הסוגיה לפקופילה ופקופיל בן. לקראת סוף את הסוגיה, כשהגמרא מדברת על סיפור של פנחס עם מישהו אחר, אז בעד הגמרא אולי גם פנחס זה לא שהוא יוכל להסב נחלה על ידי שהוא ירושה, על ידי קניין, הוא קנה בשוק נדל"ן, קנה את הקבר הזה, את מקום הקבר הזה, את המקום הזה, ובזה דואגים. ואז מילא אתה לא יכול לדייק בסיפור של פנחס שהבעל יורש את אשתו. אם אתה אומר שהוא קיבל את ירושה, אז אני צריך בקור. אם הוא קיבל את רכישה בשוק, אין שום הוכחה. ואז הגמרא אמר לו, פנחס זה עוד מזמן, שאולי הוא קיבל את זה לזה קניין, ואמר את זה למה, אם כן, נמצא את שדה חוזר ביובל, נמצא צדיק קבור בקבר שיש אין שלו. עד הגמרא אי אפשר לפרש שמדובר שפנחס קיבל את השטחים האלה לירושה, ושאז בתוך הנחה שסדר ירושת הבעל חוזרת ביובל, אז זה יעבור, בשביל כן היה מקום קברו של פנחס שייך לשבטו, ראית, הקטע הזה, קטע הקרקע הזה, יעבור, יחזור לאישה, ובינתיים פנחס קבור שם. מה יעשו? יוציא אותו מקברו ויחזו לקבר חדש? זה בעיה מסוימת בפינות מולמד. נשאיר אותו שם, אם אפשרנו מראש שהוא יוכל להיות קבור במקום שיעלו לעבור שבט אחר, אז זה יעבור כשביובל, זה יחזור לאשתו, והוא בינתיים קבור, הוא בשבט אחר, הוא בשבט אחר, בקבר שלו שלו. מה יש? איפה זה כתוב שבעל צריך להיות, שאדם מת, צריך להיות קבור דווקא במקום של שלו? שתי נקודות כאן. נקודה אחת, איפה זה כתוב? בגמרא הזאת זה כתוב. יש בעיה אם צריך קבור קבר שלו שלו. אבל תאמרו לי, ובצדק, לא כתוב שזה צריך להיות גם כל אדם ואדם. כתוב, ובצדיק, צדיק ימונה על קבר שלו שלו, זאת בעיה. אני רוצה לשאול אתכם, מה יש אם קבעו בטעות קבר שלו שלו? אני רוצה להציע לכם שיש אחד משני דברים. זה יחזיר אותה זוכה על אברהם בצרה. אבל כדי לעבוד על זה, אני רוצה לתת לכם דוגמה מקבילה גם בתחום אחר שיש דין שלכם, לכם, זה דבר ביני. אסכור בפניכם את כל הנושא הזה, אבל נקודה אחת. בדלבינים יש מחלוקת הראשונים, האם את רוב השותפים, בדלבינים של השותפים, אפשר לצאת בהם, זה נקרא לכם, או לא, ביום דבר ראשון. רוב השותפים, לא יוצאים בו, יש תשובה פוסמת של ראש של ביבי שמאבין את גרי צדק, שאפשר שותפי. מה קרה בחלוקת? אני הצעתי לפעמים שירים שונים, שבאיה כאן כי התגרעי. פסוק עצור לקחתם לכם יום ראשון. מה אם זה לא שלך? אחרי איתך בשני דברים. או שזה כתוב לכם, ולכם אומר, זה עבורכם, זה שלכם. כמו שהגברה בפסחים לפעמים מתחילת, מה רב שירו שצריכים במצה בפסח, גם כי מצאתכם, או בחלה, ריסותיכם, וכו'. יש תחומים מסוימים שבחינת החפצה, אני זקוק לחפצה שהוא שלכם. עוד דבר אחר. הפסוק קורא שיש זיהוי של החפצה שבו מקבלים את המצווה. יש התייחסות לבעשי המצווה. ולקחתם לכם, אם אמרתי לכם לפני כן שיש שני מובנים במילה נתינה, שני מובנים במילה לקיחה. לוקח יכול להיות אדם, חוטף לעצמו פיזית, כי יכול להיות אדם שבלי לחצות כאן איזה גבולות מוסריים ומשפטיים, הוא לוקח את החפץ, אולי כבר רשות לוקחת אותו, קנה אותו, לוקח מול המוכר, וכדי. יכול להיות שבאמת שלקחתם לכם, הלקיחה שאתה לוקח משהו שהוא שלך, שונה מהלקיחה של עדן שלך. בחפץ הוא שלך, אתה לוקח אותו, תחושה שבעלות. זה ביטוי לבעלותך, זאת הלקיחה. אם אתה לוקח חפץ של שכן שלך, זו לקיחה פיזית, או לא לקיחה משפטית. שלא יוצא מה ההבדל. יכול להיות שההבדל לגבי שותפים. שותפים, האם זה נקרא חפצה ששל שלכם, אולי כן, אולי לא, ותלוי במאמץ השותפים. אבל האם זה נקרא, מעשה הלקיחה, שאתה לוקח כבעלים, או אתה לוקח כאדם זר, מה אפשר לבוא ולומר, בפרט לקיחה, זאת לקיחה. אתה לוקח כשותף, אתה לא אדם שפועץ. כשניתן לדבר בדלמינים, במקומות מקבילים, אז שתי דרישות, דרישה אחת, בפרט זהות החפצה, בפרט שני, בפרט הפעולה, איזו לקיחה זה יכול להיות. לדעתי יש נפמין גם כבנידון לגבי הפקר. הפקר, אם אתה לוקח מההפקר, אין פה לקיחה ממי ש... אם אתה לוקח שזה הזולת, זה של לקיחה. טוב, אני לא יכול את זה פעם, לא רוצה לדבר כאלה ספרים רפותים לזה. אני אומר לכם את זה רק, משהו מקביל. אם אתם עוקבים אחריי, אתם מבינים מה אמור להיות השלב הבא. כמו שיש שתי רמות של דרישה לגבי לקיחת דלמינים, שתי רמות של דרישה בקבע שלו שלו. צד אחד, יכול להיות שנלמד מהפסוק הזה, אם גזרה היא נאמר רבי צדיקים, רבי צדיקים צריכים לתת להם מה שמגיע להם, קבע משלם, לא שקוברים אותה היום, ובעוד שנתיים יוציא אותו about X or Y. או שינית, שיש בעיה לפני התהליך. תאמרו לי, מה זה התהליך? אמרנו, זה התהליך, מה זה קבועה? קבועה רוצים, כולל בי מת, בעל תוך לבית, עוד, עד, לא, בשביל שעבולים, קורא, שם את האבנים למעלה, כולנו יהיו בבעיות, ואנחנו יודעים מה קורה שם. אני אומר לכם שיכול להיות שלא. קבורה זה לא רק האקט הפיזי בשעת הלוויה. זה קריאה פיזית שאמורה לקבוע את מקומו של האדם. אדם שאתה מכניס אותו ליום ומוציא אותו למחרת, זה לא נקרא לקבור. אז הקבור זה שהוא שם, אמור להיות שם. זו קביעה, הוא קריאה, קבועה. קבוע תתברר ביום ההוא, כפי שיהיה שם. מילא, אם לוקחים את פנחס או מישהו אחר, עושים אותו בקבר, מוצאים אותו, אלא מילטה ששמו אותו, חושבו שקברו אותו, לא קברו אותו, שמו אותו בינתיים במלון תת-קרקעי. ובכן, אם רוצים לקיים מצוות קבורה, תלמדו שני דברים. החפץ הנכון, דהיינו, השטח, אותו תקציב שיש לו שהוא קנה אותו. ובית, אם הייתי איזה מבטיח שהוא יישאר שם. אז אתה צריך לדאוג, זה יקרה בעשה קבורה, זה הלכתית. והדר אחד בשני המקבים האלה, זה ליקוי לצוות הקבורה. זה יכניס את זה עוד פעם לאותו מעבור של דיבת התלמינים, מה לגבי לקבור בשטח הפקר. אם מקבלים קצת קבורה או לא. רוב כאלה לחזור לשרה ואברהם ואפרו בני חיים. אמרתי, כל אברהם התחיל, תנו לי אחוזת קבר. תראה איזה מקום שהוא יוכל לקבור. צריך להשאיר את התנועה באוויר גם מהקרקע. זה הדבר הראשון. בלי שמפרט, איזה אחוזת קבר, איזה סוג נתינה. לא אחוזת קבר. שנית, זו שאלת הבעלות. זה בעלות או לא. אז כאן יש כבר קביעה מסוימת. אחוזת קבר מול סתם קבר. כבר במקום שמזוהה, לא עושה שם איזושהי נקודה שתהיה בבית העמין הכללי. ושנית, במתנה זה לא יכול להיות. בפשר המתנה. במתנה יש שני דברים. יש מתנה שאדם נותן לחברו, לחברתו, זה בסדר גמור. יש לפעמים בשביל מתנה, נתינת רשות, לא יפריעו לך. כמו שרבא מסביר, שגם בתרומה, שרוב ראשי ישראל שבתרומה צריכים דווקא להיות הבעלים. רבא אומר בגיטין, הסובב, לא נפריע לך, נותנים רשות. בקבורה, אם עושים רק למנוע גזל, נתינת רשות יהיה מספיק. אבל אם רוצים, זה מבחינת מעשה הקבורה, אם רוצים משהו מעבר לזה, דהיינו שבחפצה של הקבר, זה יהיה קבר ששם ניתן לתות שלט, לא יודעים על הרמני, זה צריך גם כבר, שזה יהיה מתנה, שלא נפריע לך, אלא מתנה, יותר ממתנה, זו רכישה בקניינית, משפטית, בעלות טוטלית. יש לו בעבר, תוך כדי השיחה עם אברהם לפרוד, מעצב היכולת לאפשר ולא להפריע לפעולת הקבועה, ואת איש ביניכם יפריע לך, ועד זה די שאומרים שתתנאי לך, לא צריך את כסף. ואז בפטיש, אם רוצים לקבור על אדם ברם מעלה, נהלת שרה, אז צריך גם כשתהיה קבועה בקלט המעשה, ששם תשאר, ונשאר את עדיין בחשבה של חיי שרה, עדיין נשאר. ושבחפצה של המקום, נקה בשרה ולא שום דבר אחר. ואני יודע שחותם לשמוע בשיעור השונה לחלוטין. יכולתי לתת לכם שיעור לא הלכתי, אלא כל כולו ציונות. לומר לכם שאברהם הצילי רצה לי חושת הקרקע, זה כניסת רגל של בארץ ישראל, זה הביטוי לצד הלאומי של הקניין. וחזרנו ערים לכך, הם אומרים ש... חזר אומרים רש"י מביא את זה בתחילת פרשת וירא, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בתור צמודיה, שוואי לאל שעבדי ולא הפסקתי. אברהם הפסקתי כל ארץ ישראל, בסופו של דבר, מזה מה נשאר לו? כלום. כבוד אשתו, הוא צריך לעשות שנור, שיהיה כסף לקנות איתו. זה היה ליקוי בהקראה לאברהם אבינו, וקלקול שבא לתיבולו, הוא כולל את מערת המכפלה. אנחנו מבינים שחזר באותה גמרא בצורה מבינו, אם מדובר בפן הלאומי גריידה, שארבע אבות וגודל הקבר, זה לא בדיוק עונה על הבעיה המתקיימת בהבטחה שנאמר אברהם שכתב על ארץ ישראל. זה חזר לבינו, זה אנחנו מבינים. אבל אני מבין את האם של אמונה היא, אולי זה סמלי, אולי זה נוסעת רגל, אולי זה התחלה. ובנוסף, בכל הדברים שאני דיברתי עליהם כאן, יש הפן הזה עם משמעותו החברתית, ההיסטורית. אני לא מתכחש לשום דבר מזה. שום דבר מתכחש לזה. אני מבין היטב את גם כן המשמעות הזאת. אבל לא רק זאת. אני רוצה להבין ולהאמין שאברהם אבינו ניגש לספור סלב לפקודתה, כמו שזה מקום, אז הספיר לבכי, פשט לוויה, פשט אבלות, גם מקום הצורך לעשות את כל החלפה לדברים, כל הדרמה הזאת, בהחלט ובאפרון, ובסופו של דבר, יהיה בארץ ישראל מקום קבורה לשרה, שהוא גם סמלי וגם מהותי. כמו שהעליתי כאן היום, העליתי בראייה כפולה כשמעתי אותם כעת, בין היתר, ההמשך של חלק מהדברים שהזכרתי כאן, מוכרים, שלמדתי בהם, זיקי יודע יותר טוב. הם לא מוכרים. חשבתי, אבל נשתף פעולה יחד, שהוא שיעדיק לכם גם את שליטה בהלכה, הפרטי הבדיתוקר, גם הרוח, הקיום, ההתמודדות של אברהם אבינו והכנסת בהמשך, והיציאות שהייתה בפסוסת הזמן, קיבל אברהם על המצווה כל עד ישראל, בסך הכל צריך לאסוף כספים בקרע קיימת כדי לקנות שטח של הבא עבוד אברהם. ייתן, שתשמוך הוא יאפשר לנו, לא רק לגבי קברים, לגבי שטח לאומי, חי, תוסס, שוקק חיים, שעשה כולנו יומך בגולה מהר. תודה רבה.